התקדמנו בפרק למדהי בספר נצח ישראל, ואנחנו כרגע נמצאים בעמוד קוף סמך. נזכיר בקצרה את העניין בו אנחנו עסוקים. המהר"ל בתחילת הפרק הביא סדרה של אמרות ממסכת סנהדרין על המצב שייווצר בימות המשיח, לקראת בואו של המשיח. והחכמים ברוח קודשם ראו שבימות המשיח המציאות תשתנה מאוד, לא במובן הטבעי, כי אם במובן החברתי, במציאות האנושית, בסדרי חיים, זה ישתנה מאוד. המהר"ל אמר על זה כלל גדול, שלפני כל הוויה חדשה יש הפסד ההוויה הקודמת לה. והוא העיר את עינינו בסוד גדול, שבעצם כל אחד מן החכמים האלה, החכמים שהוזכרו הם רבי נחמיה, ועוד מעט הוא הולך להגיד שזה נכון גם לגבי נהוראי, הם הזכירו חמישה דברים, כל אחד מהם הזכיר חמישה דברים, שיהוו שינוי מן המציאות הקודמת. והוא הסביר שזה לא במקרה המספר הזה חמישה, כי העולם נברא באות ה' מן השם של הקדוש ברוך הוא, העולם נברא באות ה', זה לא סתם מליצה, זה דבר עמוק מאוד. הסברנו שבעצם האות ה' שהיא מספר 5 מרמזת למציאות הגשמית, למציאות הגלויה יותר. האות י' היא מרמזת למציאות הנסתרת, היא נקודה שכמעט בלתי נתפסת. האות י' זה נקודה קטנה, שזה דבר לא כל כך נתפס. באמת היסוד הרוחני, היסוד האלוקי של המציאות. אבל בגילוי, אז יש הרחבה של הנקודה הבסיסית, וההרחבה הזאת נעשית בהתפשטות בארבע רוחות השמיים, ובנקודה פנימית המאחדת ומחברת את הכל. לכן האות ה היא האות שמתאימה לבריאת העולם הזה. העולם הזה זה הגילוי בפועל של המחשבה האלוקית, הכל קדם לזה, מחשבה אלוקית נסתרת מאוד, עמוקה מאוד, שורשית מאוד, מקורית מאוד, נו, אין תפיסה כל כך שם. אבל במציאות הגלויה, אז אנחנו תופסים, אנחנו מודדים, צפון, דרום, מזרח, מערב, שמאל, ימין, מעלה, מטה, וכמובן, עדיין יש נקודה אלוקית בתוך כל המציאות הזאת, המרובעת הזאת, כן? המציאות שאנחנו בחיים בה זה מציאות מרובעת, ולכן האות מתאימה לזה. אז זה אומר שכל אחד מן החכמים האלה, הוא הזכיר חמישה. למה חמישה? כי באמת כנגד המציאות שיסודה בגילוי שבאות A, אז בחמישה דברים המציאות הזאת תשתנה. ככה הוא אמר, נקרא את זה עוד פעם, כדי להיזכר במה שהוא אמר, כי הוא ממשיך בדיוק בכיוון הזה. כן? שורה שלישית בעמוד קוף סמך. הרי חמישה דברים שהעולם יוצא מן הסדר הראוי, ומפני שהעולם נברא בה' משמו יתברך שמספרו חמישה, כנגד זה אמר כי בחמישה דברים יהיה יוצא מן סדר העולם. כי הסדר הוא על ידי ה' משמו יתברך, חמישה יוצא העולם מן הסדר לגמרי. אחר כי בה' נברא העולם וסדר שלו הוא באות א', ועל ידי חמישה יוצא מן סדר, והם חמישה דברים אשר נזכרו בדברי רבי נחמיה, שיהיו קודם לזמן המשיח, כלומר לקראת בואו של המשיח, בימות המשיח, וכן בדברי רבי נהוראי, גם כן זכר חמישה דברים. אפשר להסתכל עוד פעם בדברי רבי נהוראי בתחילת הפרק, ולראות שבאמת הוא הזכיר חמישה דברים, פלא פלאים, כולם מזכירים חמישה דברים. תניא רבי נהוראי אומר, זה בעמודה ימנית כ-12 שורות מן הסוף, רבי נהוראי אומר, דור שבן דוד בא בו, נערים ילבינו פני זקנים, אחד, וזקנים יעמדו לפני נערים, שתיים, ובת כמה באימה, שלוש, קלה בחמותה, ארבע, ופני הדור, כפני הכלב, הנה ממש חמישה. כלומר, בחמישה דברים תתבטל המציאות של העולם שנברא בחמישה. כל זה כדי להגיד לנו שמציאות חדשה הולכת לצמוח, אבל לבני זה, המציאות הקיימת, שיסודה בחמישה, תתבטל. אבל, רק רגע, נגמור את המשפט, ידידיה. וכן בדברי רבינו אורי, גם כן זכה חמישה דברים, נערים ילבינו וכו'. והכל טעם אחד, כמו שאמרנו. כי אלו גם כן, כלומר כל הדברים שהזכיר רבינו אורי, שינוי העולם שנברא בהי. עד כאן ההסבר הראשון. ההסבר הראשון. שההוויה שהופיעה תקופה מסוימת בעולם בהי, תתבטל בחמישה דברים כדי לפנות מקום למציאות חדשה. כדי שתוכל להופיע את המציאות השלמה של המשיח, אז קודם כל ביטול למציאות הקודמת. כן? מה רצית, ידידיה? אז קודם כל אתה רואה שכל אחד מן החכמים הזכיר דברים אחרים, כי באמת מאיפה הם ידעו שזה דווקא חמישת הדברים שיהיו? נכון, אז אני אומר לך שבאמת החכמים, אתה רואה שכל אחד מזכיר דבר אחר, אז מאיפה הם יודעים? זה לא הם ימציאו. איך יכול להיות שחכמי המשנה יספרו מה יקרה בימות המשיח? איך יכול להיות? אלא ברוך שקיבלו את זה במסורת. הקדוש ברוך הוא לא רק ברא את העולם, הוא גם ברא את ההיסטוריה. הוא קורא הדורות מראש. הוא הראה לאדם הראשון דור דור ודורשיו. הוא הראה למשה רבינו מה שיהיה עד אחרית הימים. אז קיבלו את זה במסורת, הם ידעו. ובחוכמתם הגדולה הם ידעו שחמשת הדברים האלה דווקא הם שינויים של הדברים הכי בסיסיים שיש. של הנורמות הכי בסיסיות שיש. זה ישתנה. זה נקרא חידוש פני עולם. כשחמשת הדברים האלה משתנים, זה נקרא חידוש פני עולם. בדברים האלה. אבל אומר המהר"ל, רבי, אבל, צריך לתקן את הגרסה כאן, זה טעות, כי המדפיס חזר ועוד פעם כתב רבי נאורי, זה לא רבי נאורי, זה רבי יהודה. יהודה. זה טעות. זה המקור השני שהמהר"ל הביא, כן? בתחילת הפרק, זה אפשר לחזור לשם. לדברי רבי יהודה, ותראו שרבי יהודה דווקא הוא לא מזכיר חמישה דברים.
כן, זה לספור על פי רבי נוראי ורבי נחוניה,
יש לנו שמונה דברים. יפה, אז קודם כל, על ידי תיקון הגרסה, אתה מבין שלא מדברים על רבי נוראי, מדברים על רבי יהודה. ואם נלך לדברי רבי יהודה, פתאום אנחנו לא נמצא חמישה, אז צריך הסבר. אז בואו נראה עכשיו דברי רבי יהודה, בסדר? תנה ועוד שם, תנה רבי יהודה אומר, דור שבן דוד בבור, בית עבד יהיה לזנות, והגליל ייחרב, והגבלן ישתומם, ואנשי גליל יסובבו מעיר לעיר, ולא יחוננו, וחוכמת הסופרים תשרח, ויראי חטא ימאסו, ופני הדור כפני הכלב, והאמת נהדרת. אם סופרים, מגיעים לשמונה. אחד, בית עבד יהיה לזנות, אומר רש"י, מקום שתלמידי חכמים מתוועדים שם ללמוד תורה. זה נקרא בית עבד. בית עבד זה בית דין. זה גם בית מדרש. שתיים, גליל יחרב. שלוש, הגבלן יהיה שם. גבלן. זה באמת, באופן פשוט משמע שם מקום כזה. יאשם יאשום מלשון שומם. ארבע, אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, אומר רש"י, אנשי גזית הסנהדרין. יחפשו חכמי הסנהדרין, חכמי בית דין, מקום להיות, לא ימצאו, לא נותנים להם. לא נותנים להם לדון דין אמת.
קבלן זה עמק החולה, לא כבוד הרב?
אולי. ככה שמעת? שזה עמק החולה? כן, ככה ראית? חמש, וחוכמת סופרים תשרח. שש, ויראי חטא ימאסו. שבע, ופני הדוח כפני הכלב. שמונה, והאמת נהדרת. הנה, בדברי רבי יהודה יש שמונה דברים. אז למה שמונה? צריך הסבר. אבל רבי יהודה זכר שמונה דברים, וכולם הם דברים שהם אלוקות. המהר"ל אומר פה, זה שינוי. כמו התורה והחוכמה, יהיה ביטול להם. ולא שיהיה ביטול להם, רק שיהיו מגונים ושפלים בעיני בני אדם. אז עכשיו, מה אומר לנו המהר"ל? המהר"ל מסביר לנו למה פתאום רבי יהודה מזכיר לא חמישה, אלא שמונה. שמונה זה מדרגת התורה. ככה המהר"ל מסביר ששמונה זה מדרגת התורה. למשל, אשרי תמימי דרך, פרק קי"ט בתהילים. כמה פסוקים יש בכל עוד ועוד, זה נקרא סדר אלפבטה, הפרק הזה. למה הוא נקרא סדר אלפבטה? כי דוד המלך סידר אותו לפי אלפבטה. ועל כל אות ואות מכף בית אותיות התורה כתב שמונה פסוקים. הפרק הזה, דוד המלך הקדיש אותו לתורה. מי שיתבונן בתוכן הפרק יראה שהוא מדבר על התורה בפרק הזה. והנה הוא כתב ששמונה פסוקים על כל אות ואות מכף בית אותיות התורה, כדי להגיד שמדרגת התורה היא בשמונה. גם התורה ניתנה בתחילת השבוע השמיני. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהתורה ניתנה בחג השבועות ביום הראשון לשבוע השמיני. שהרי בין פסח לשבועות אנחנו סופרים שבעה שבועות תמימים. כמה זה שבעה שבועות? אבל מתי ניתנה התורה? ביום החמישי, כלומר בתחילת השבוע השמיני. זה לא במקרה. אם כן, המספר שמונה הוא מספר שמרמז למדרגה אלוקית של המציאות. המדרגה הטבעית היא עד למספר שבע. לכן העולם נברא בשבעת ימי מעשה בראשית. אבל התורה קדמה לעולם. אז אם כן, היא במדרגה למעלה מן המדרגה הטבעית. לכן היא במדרגה השמינית. היא למעלה מהמדרגה הטבעית. התורה היא אלוקית. זה לא חוכמה אנושית. מכל החוכמות, החוכמה היחידה שהיא אלוקית זה התורה. עכשיו, מה רבי יהודה בא להגיד? רבי יהודה בא להגיד ששינוי המציאות ייגע אפילו בעולם התורה. לא רק בדברים הגלויים, הטבעיים, האנושיים, החברתיים, כמו שלמדנו אצל רבי נחמיה ורבי נעוראי, אלא שינוי המציאות יגיע אפילו עד לעולם התורה. אבל שמה זה לא יהיה ביטול. למה לא ביטול? כי לא יכול להיות ביטול לעולם התורה. אין דבר כזה. לתורה לא יכול להיות ביטול. אז מה יכול להיות? מה? אז אתה אומר שיבוש. מה? לא, אי אפשר. אלא מה שיהיה הוא שהעולם, התורה לא תתגלה כמו שהיא צריכה להתגלות. זה נקרא מעין ביטול. התורה מצד עצמה ודאי שלא יכולה להתבטל. אין דבר כזה. שנאמר פסוק מפורש, כי לא תשכח מפי זרעו. תורה היא נצח. אין דבר כזה שהיא תתבטל חלילה וחס. לא יקרה כדבר הזה, אבל מה יקרה? מה שיקרה זה שעולם התורה, אלה שמייצגים את התורה, מי הוזכר פה בדבר רבי יהודה? החכמים, הסופרים, הדיינים, כל אלה הם ימעשו, הם כאילו לא רצויים. הם הרי אמורים לגלות את התורה בעולם, כל החכמים. וזה אף אחד כבר לא מתייחסים אליהם כמו שצריך להתייחס. הם נחשבים לאנשים לא רצויים. כן? כל אחד כבר חושב שהוא מספיק חכם, שהוא לא צריך חכמים, וכל אחד יש לו כבר את התורה משלו, והאמת נעדרת, וכל אחד יודע, חושב שהוא כבר יודע את כל האמת, הוא לא צריך אף אחד, יש מחשב, יש הכל מוקלט, הכל מה שאתה רוצה, לא צריך כבר רבונים, לא צריך חכמים, לא צריך דיינים, איש הישר בעיניו יפסוק. אז זה מצב מאוד לא טוב. אבל זה מה שיקרה. זה לקראת הופעת התורה החדשה, ישנה חדשה, כן? היא חדשה בצורתה, בגילויה. זה יהיה גילוי מרעיש, תורת המשיח, זה יהיה גילוי מרעיש. אבל לפני זה תוקדם תקופה שכאילו ירידה מאוד גדולה של עולם התורה, שפעם היו מקשיבים לחכמים, והולכים על פי החכמים, ורוצים את, מכבדים את החכמים, ורוצים את חוכמתם, ורוצים אותם, והם מאוד משפיעים, תקופה כזאת שכבר לא. התורה מצד עצמה כמובן לא משתנה חלילה, לא מתבטלת, היא נשארת, אבל היא כאילו מונחת בקרן זווית. זה מה שרבי יהודה בא להגיד, זה יקרה, יהיה מצב כזה, שתקדם לימות המשיח, בימות המשיח לימי המשיח. שהמשיח הוא מאוד 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 גדול בתורה. ככה אומר המדרש תנחומה, שדרגת המשיח תהיה עצומה בתורה. עצומה שאנחנו בכלל לא יכולים להישאר. והוא יחשוף אור בתורה שבכלל אף אחד לא שמע עד אותו יום דבר כזה. כן, זה נאמר כי מציון תצא תורה, דבר השם מירושלים. כולם יגידו, הנה דבר השם עכשיו מופיע בעולם. מה קרה? הנה דבר השם מירושלים, זה תורה כזאת שאף אחד לא שמע עד עכשיו. פילי פלאים. כן.
קושיות בגמרא שמחכים
לתירוץ, זאת אומרת
שיבוא משיח
ויפתור את הקושיות. כן, נכון, זה דוגמה, מה שאתה אומר. זה דוגמה, דברים שאנחנו לא מבינים עד עכשיו, יש סודות התורה שהם מאוד כמוסים, יש דברים שעד עכשיו אנחנו בספק. עד עכשיו, כן, הכל יתברר. אור חדש על ציון תאיר. על איזה אור מדובר? על איזה אור מדובר? אור חדש על ציון תאיר, על איזה אור מדובר? מה זה, השמש תאיר אחרת? והיא תאיר דווקא בציון? זה הכוונה לתורה. אור חדש על ציון תאיר, כי מציון תצא תורה. הנה, זה פסוק מפורש. אור חדש של התורה יאיר, וזה יאיר את כל העולם. ינחתו פה למיליארדים כדי להבין מה זה, מה קורה, מה זה התורה הזאת. תלמדו אותנו. כולם יצטרכו להיות תלמידי חכמים מאוד גדולים, כי כל העולם יבוא לשתות בצמא, לקבל את, סוף סוף את האמת, אחרי שהיא הייתה נעדרת, וכבר לא יחפשו בכל מיני שיטות, כל מיני מיסטיקות וכל מיני המצאות והזיות וכל מיני דברים יחפשו ויגידו פה, מי שרוצה יש רק מקום אחד, זה בארץ ישראל. אז כולם ירוצו לפה ויבקשו את אותה תורה, תורת הנפש, תורת הנשמה. זה יהיה מחזה מדהים שאנחנו בקושי יכולים לתאר לעצמנו, קצה מן הקצה של הקצה. אז, אבל לפני זה, אז אומר רבי יהודה, בעקבות החכמים האחרים, שתהיה תקופה שזה באמת יהיה צימאון כזה. אוי כל צמא לכו למים. לא צמא כי אם לדבר השם. יהיה מצב כזה של צמאון שלא יוכלו לרוות אותו. ו... ויגידו לאנשים תורה, יגידו, מה התורה? מה זה, זה, זה תורה? את ראית את האנשים האלה ש...
אם נתקרבים לזה, כזה מגוי, אתם יצא לזה פסוק.
כן, הם רואים את האנשים האלה שמתעסקים בכלל בתורה, מה זה, מה זה? מה פתאום? בעולם התורה נמצא את עושרנו, איך לחפש בכל מיני מקומות בעולם. לתקופה כזאת שאנשים יגידו, מה לא יכול להיות? מה, פה, תחת האף שלנו, יש תשובה לכל השאלות שאנחנו שואלים? לא. קודם כל נחפש בכל העולם, אחרי שנחפש בכל העולם, ונשתכנע שזה מים דלוחים, מים מלוכים, שלא מרבים את הנפש, אז סוף סוף יבוא הזמן שכולם יבואו לשתות כאן מים חיים אל נפש עייפה. אז אתה אומר שיש פה שאלה, אז בואו נראה מה שואלים אותנו. שואלים אותנו ככה, האם תורת הרב קוק, הכלל לכל חידוש הרב קוק, זה תורת משיח? את זה שאלו במפורש את הרב ציודה בנו. שאלה כאן ששואלים אותנו, האם תורת הרב קוק זה תורת המשיח? שאלו את הרב ציודה בנו. אז הוא היה צוחק, והוא היה אומר, קרוב. השאלה היא, האם התורה שהרב קוק חידש, שעוסקת בתורת ארץ ישראל, לכן היא נקראת תורת הכלל, פה השואל יודע שהרב קוק בעצם עסק ובירר וחידש והביא לעולם את המושג של תורת הכלל, שזה תורת ארץ ישראל, האם זה נקרא תורת המשיח? אז הרב ציודה ענה לדבר הזה שזה קרוב. כי תורת המשיח, אין לא ראתה אלוקים זולתך, המשיח יהיה גדול מאוד. במדרש תנחומה כתוב שהמשיח יהיה גדול מכל מי שקדם לו. כל מי שקדם לו. לרמב״ם היה קצת קשה עם זה, אז הוא כתב שהוא יהיה קרוב למשה רבינו. אבל זה לא בדיוק מה שכתוב במדרש. אבל הרמב״ם היה חסיד של משה רבנו. אתם יודעים שיש דבר כזה, אנשים חסידים. אסור לדבר על הרב שלהם. מה שתגיד, הרב. הרבי אמר. נכון? הם חסידים. מה שתגיד, הרבי אמר. אז לרמב״ם היה רבי. מי זה היה רבי של הרמב״ם? משה רבנו. הוא אמר, זה הרבי של כל הרבנים שבעולם. נכון? ככה קוראים לו באמת משה רבנו. האם יש לך רבי? כן. מי זה הרבי שלך? משה רבינו. או, הלכת מאוד גבוה. אתה מיד הלכת מאוד גבוה. לא הסתפקת ברבי של כמה אלפי חסידים. הלכת מיד לרבי, הכי רבי שיש מכל הרבי שהתגלו אי פעם בעולם. כן? אדוננו, מורנו ורבינו, משה רבינו. כדאי לזכור את זה, כן? אדוננו, מורנו ורבינו, משה רבינו. זה כל יהודי מחויב להגיד את זה, אתם יודעים את זה. אז לא לכל החסידים יש אותו רבי, אבל לכל היהודים יש אותו רבי. זה חתום. אז זה הוא, הרמב״ם, לא היה מסוגל להגיד שהמשיח יהיה אפילו גדול ממשה רבינו, לא היה מסוגל להגיד דבר כזה. כי הוא היה חסיד של משה רבינו. מה נעשה? ממשה עד משה, לא קם כמשה. אז הוא כתב שהוא יהיה קרוב למשה רבינו. אבל האמת, שתורתו של המשיח זה תורה גדולה מאוד, עצומה. אור חדש זה ייקרא, עד כדי כך. עד כדי כך התורה הזאת תהיה גדולה, שהיא נקראת בשם אור חדש. זאת אומרת, זה, היא תהיה תורה כל כך גדולה, שהיא תראה חדשה. כמובן, ברור שמשה רבנו קיבל אותה. כן? אבל בהופעתה, בסדר גודלה, כמו שמשה רבנו התפלא מתורתו של רבי עקיבא, נגיד, שהוא היה מאוד מתפלא ממה שרבי עקיבא היה מחדש, שהוא היה מחדש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג שבספר תורה, הוא התפלא, משה רבנו התפלא. עד שרבי עקיבא בעצמו אמר שזה בא ממשה רבנו. אבל מכל מקום, תורת המשיח תהיה תורה מאוד גדולה. אז לכן, אנחנו לא נעיז לומר את זה, כי רבנו, הרב צבי יהודה, היה אומר שזה קרוב. זאת אומרת, ברור שיש פה הכנה מאוד גדולה לתורת המשיח, כי תורת המשיח היא בוודאי תורה מאוד מאוד כללית, היא כל כך כללית, שהיא מקיפה את כל העולם, כל העמים, כל הקוסמוס, כל הידיעות, כל החוכמות, את השמיים ואת הארץ. טוב, נו, אז זה כבר מדרגה שבאמת אנחנו צריכים הרבה הכנה בשבילה. והרב קוק הוא הכין, הוא קידם אותנו מאוד להבנות מאוד מאוד כלליות כדברים שמפורשים בספריו ובכתביו השונים. טוב, אז נמשיך הלאה. עכשיו שהבנו למה הוא התכוון כאן כשרבי יהודה אמר, אבל רבי יהודה זכר 8 דברים, וכולם הם דברים שהם אלוקות, שייכים לעניין התורה, כמו התורה והחוכמה, יהיה ביטול להם. ולא שיהיה ביטול להם, לא ביטול במובן הממשי, כי זה לא יכול להיות, רק שיהיו מגונים ושפלים בעיני בני אדם. ועכשיו אנחנו מגיעים לדברי רבה. אמר רבה, ואמר רבה, מה יקרה? כולו הפך לבן, טהור הוא. והנה השינוי שיהיה אז, יהיה כזה גדול, זה כמו אחד שכולו מלא צרת, מראש ועד כף רגל. ומה אומרת התורה על הדבר הזה? שאם הוא הפך כולו לבן, פתאום פיל אפלואים טהור. מקצת צרעת תמה שבתמאים, מחוץ למחנה מושבו. כולו לבן, כולו מלא צרעת, מהפך. פתאום טהור. קשה להבין. נו, אז בוא נראה. תרי קלה, למשתאה. אי אפשר לשמוע בשני קולות, אז אחד.
כי אין לו את ההזדמנות כבר לחזור בתשובה. הוא כבר, הכל
תמה. אז?
אז זה בעצם ההפך.
הכל תמה, אז לכן כולו טהור. נו, אז בדיוק צריך להבין את זה. זה יפה לפלואים.
כולו טהור.
טוב, אתה אומר דבר יפה. כן, זה באמת פילי פלאים ההלכה הזאת. הדין הזה בתורה מפליא לעשות. שאם אדם יש בו מקצת צרת, הכוונה, צרת במקצת גופו, תמה, מה זה תמה? זה אחד מן התומה הכי חמורה שקיימת. אדם הזה צריך לצאת מכל המחנות. אבל כולו תמה, כולו לבן, פתאום טהור. מדהים. בוא נראה. אז ככה כתוב יהיה על הדור של ימות המשיח.
כולו צרעת לא מעיד על הפנימיות.
השם ירחם. השם ירחם, אתה אומר.
יש למנה גם כן, לא דיבר על
כדגת. מה?
או שמשיח בא בזור שכולו זכאי, שכולו
חייב. או, יפה מאוד. כיוון שכולו חייב, אז אם כבר כולו זכאי, אתה אומר. טוב, אז הנה, בוא תראה. והנה, נראה לפי הדעת, אומר המהר"ל, לפי הדעת, רחוק מאוד, שיביא ראיה ממקרה זה שמדבר בצרעת. מה אתה משווה עכשיו את הדור של ימות המשיח לאדם שיש לו צרעת? מה הקשר, אומר המהר"ל? רבה הלך לשלוף עניין בצרעת כדי להסביר את עניין הדור. פילה פלואים. לא רק הדין של הצרעת הוא מפליא, גם בכלל שאתה הולך ללמוד מהדור של המשיח על אדם שכולו מלא צרעת. מדהים. אומר המהר"ל, אבל דברי רבותינו צריכים לימוד. הרי רבה לא אמר את זה סתם. ודע כי הכתוב שאומר כולו הפך לבן טהור הוא מפני. עכשיו, קודם כל נסביר לך את הדין המפליא הזה, את הסוד הכמוס שיש בזה. שאיך יכול להיות שאם אדם כולו לבן מצרת, הוא נקרא טהור? הוא מסביר, זה דבר קצת מסובך. מפני, כי כאשר הצרעת במקצת, תימה אותו התורה, כי הצרעת הוא הפסד לאדם. מה זה צרעת? צרעת זה אומר שיש פה באדם הזה קלקול, דבר שאוכל את בשרו, נכון? אז הוא הפסד. כדכתיב במדבר, איך אמר משה רבנו על מרים? אל נא תהי כמת, אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו, כאילו חצי מן הבשר נאכל. והפסד זה אינו ראוי לפי סדר המציאות, כי האדם צריך להיות שלם, לא שחז ושלום נאכל לו חצי מן הבשר, נכון? והפסד זה אינו ראוי לפי סדר המציאות, אמנם כאשר פחה בו צרד בכולו, הוא טהור. כי בצד הזה אין הצרעת חוץ לסדר העולם, כאשר ההפסד היא כל הוויה יוקדם לה העדר. כלומר, כאשר ההפסד הוויה, צריך לקרוא ככה, כאשר ההפסד הוויה, כי כל הוויה יוקדם לה העדר. ומפני כי יוקדם אל ההוויה העדר, לכך העדר זה הוא בשביל ההוויה. פילה פלואים. תשמעו טוב מה שאומר המהר"ל, שההפסד הוא הוויה. איך שמענו דבר כזה, שההפסד זה הוויה? אומר המהר"ל, הבנה מאוד עמוקה, זה לא פשוט מה שאנחנו כאן לומדים. שכשההפסד הוא לצורך הוויה, כבר ההפסד בעצמו הוא חלק מן ההוויה. כמו שהכשר מצווה זה מצווה. כמו שהכנה למצווה זה חלק מן המצווה. ואז אומר אמר על ככה, אם האדם מקצת מצורע, זה סימן שאצלו הוא בתהליך של הפסד. לכן הוא תמה, כי משהו צריך להתקלקל פה עוד. יש פה ריקבון מתקדם באדם הזה, הוא מספר לשון הרע. והריקבון הולך ואוכל בו. אבל באותו רגע שהוא כולו לבן, מה זה אומר?
זה לא בגלל לשון הרע.
זה אומר שההפסד נגמר. זהו. כל מה שהיה צריך להיות נפסד, הופסד. וההוכחה, זהו. יש פה ביטול של האדם הזה, מצורע כולו, הוא כאילו חלף מן העולם. זה כמו שכלי שתמה, מה קורה אם אתה שובר אותו?
טהור.
זהו, כלי תמה, אם אתה שובר את הכלי, הוא חוזר לטהרתו, נגמר הסיפור. אז זה מדובר בכל כלי, אם אתה באמת שובר אותו, אם אתה מפסיד אותו כמו שצריך, בכלי חרס, זה שבירתו. כן. עכשיו, אז אומר לנו, אמר על זה אותו דבר, האדם הזה שכולו צרעת, ההפסד שהיה צריך להגיע אליו כדי להכין אותו ולהכשיר אותו להוויה חדשה, הגיע תומו, הוא כולו לבן. זהו, נגמר. הוא כבר עבר וחלף, צורתו הקודמת חלפה מן העולם. ואיך אמר, שמענו עכשיו? אבל הוא לא מת, יש לו נשמה. אז עכשיו הוא הולך להתחדש, עכשיו הוא הולך להתחדש להוויה חדשה.
רוחנית הוא חי, אבל גשמית הוא גם מת.
נכון, מה שהיה צריך להיות נפסד, נפסד. מה שהיה אצלו מקולקל, עבר בטל חלף מן העולם. ועכשיו מה יצמח? תצמח הוויה חדשה. נכון, בדיוק ככה. כמו שרבי עקיבא ראה את החורבן הטוטלי, עד כדי כך ששואלים הלכו בו, אמר זהו זה עכשיו, ברור שאנחנו לקראת בית שלישי. קדימה לשמוח, חברים. כי זהו, יותר גרוע מזה לא יכול להיות. שהר הבית זה הפך להיות מקום לשואלים, הלכו בו. כל מיני סוגים של שואלים מתהלכים שם. וזה הפסד גמור, קטסטרופה, נכון, יותר מזה לא יכול להיות. זהו, גמרנו. מפה מתחילה הוויה חדשה. אז האיש המצורע הזה, באותו רגע שהוא כולו לבן, זה אומר שאין כבר בו, אין בו יותר הפסד. מה יותר אפשר להפסיד? הרי הצרת כבר כוללת את כולו. אז זה, כל מה שהיה אפשר להפסיד, הופסד. אז מה יכול להיות עכשיו? תשב אנוש עד דקה, ותאמר, שובו בני אדם, נגמר הסיפור, עכשיו מתחילים לעלות. זהו, זה הסוד שרב הגילה לנו. כן.
הרב יכול להסביר את הפסוק על התהי כמת, למה הוא מתכוון כאן?
משה רבינו, הפסוק הזה מתייחס לפרשה בתורה, שמרים אמרה לשון רע על משה רבינו. והקדוש ברוך הוא העניש אותה. איך הוא העניש אותה? הוא הביא עליה צרת. אז משה רבינו התפלל על אחותו. על זה הוא אמר, אל נא רפא נא לה. וכשהוא התפלל והתחנן אל השם, הוא אמר, איך יכול להיות שמרים תהיה כמו מת, שנאכל חצי בשרה, כי הצרת הופיעה בגופה. איך יכול להיות שאישה צדקת כזאת, נביאה, שבזכותה הייתה יציאת מצרים, ככה תחשב כמת. אנחנו כולנו מזועזעים. אם זה מצידי, אני כמובן מוכל לה, מכילה גמורה ושלמה. אז מה שרבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אל נא תהי כמת, מה קורה? זהו, זו התפילה של משה רבינו. מפה יש ללמוד, שבאמת, כשאדם פוגעת בו צרת, הוא כמו מת. אתם מבינים? אז פה המהר"ל אמר לנו דבר מאוד גדול, כאשר ההפסד, הוויה. כי כל הוויה יוקדם להיעדר, ומפני כי יוקדם אל הוויה היעדר, לכך היעדר זה, ובשביל ההוויה, אז הוא חלק מן ההוויה. זה העניין, כן. נכון, כל בשרו, אז היא כבר הייתה תאורה, נכון, בדיוק, חצי בשרו, זה נכון, זה החיסרון, זה הקלקול, לכן מי שכולו מצורע, פילי פלאים, התורה מגלה לנו סוד, זהו נגמר, האדם הזה יותר מזה, מה אתה רוצה עוד, איפה אתה, הצרת כבר לא אוכלת כלום בו, זה הכל נאכל, כל מה, כל העם, הרי אם אדם חוטא שזה מביא לו צרת, אז זמן שהוא משהו מקולקל בו, נכון? אז מה מטרת הצרת? מטרת הצרת זה לנקות אותו מן הקלקול הזה. אז זה אוכל אצלו את גסות הרוח, ככה כתוב, שהצרת בא על גסי רוח, על כל אלה שמתנהגים בצורה לא, זה אז הבשר שלך שמכשיל אותך יאכל. עד כמה הוא יאכל? עד שיאכל כולו. לכן מצורה נחשב כמת, זהו. עברת, החלק הרע שבך עבר וחלף מן העולם, מה עכשיו יופיע? החלק הטוב חייב להיות, ולכן באמת פרשת מצורע מתחילה בסדר טהרתו של המצורע, כי המטרה זה לא להשאיר אדם בצרתו, המטרה זה אחרי שאתה תקבל את הניקיון היסודי הזה, שנקרא צרת, אתה כמובן תיכנס חזרה אל מחנה ישראל בסדרי תיקון מתאימים. זה ככה יהיה גם בדור האחרון. כולו חייב, אז אם כן, כולו זכאי. כן.
זה
שמתכוון
פה לבן אדם שכולו לבן, זאת אומרת,
הבן
אדם מת?
לא. לא. הצרת פה, כשצרת פה אחרה בכל גופו, הוא לא מת. זה לא מחלה שממיתה. מחלת התורה של הצרת, זה לא מחלה שממיתה. זה מחלה שהיא באה לתת לאדם את מצב נפשו. תסתכל איך אתה נראה. זה לא מחלה שממיתה, אין פה חיידקים. אנטיביוטיקה לא תעזור במקרה הזה. רק כהן יעזור. זה העניין. טוב, נמשיך בעזרת השם מחר, רבותיי.